כולם היום יום ראשון, ח' בטבת תשע"ט, אנחנו בשיעור בבחירה חופשית. הרי היום ראשון זה לפעמים במערכת יש שיעור אמונה, לפעמים שיעור בחסידות. אז אנחנו היום נעסוק בנושא שכבר התחלנו בו, נושא של בחירה חופשית. והשיעור שלנו יהיה באמת לזכות חיילי צבא הגנה לישראל, העומדים במשמר ארצנו וערי אלוהינו, שהקדוש ברוך הוא ידבר שונאינו לפניהם, וישלח רפואה שלמה לכל הפצועים והנפגעים, ויקום את דמם של הנרצחים על קידוש השם, לעינינו ממש. בפעם הקודמת, אם דיברנו על נושא הבחירה החופשית, אנחנו בפעם האחרונה עסקנו בדבריו של הרב אליהו דסלר במכתב אליהו אצלכם בדפי מקורות שלפניכם, ולמעשה מה שאומר, כותב הרב אליהו דסלר הוא דבר שהוא מאוד מאוד פשוט, ורואים את זה. זה לא איזה דבר שמחייב עיון, בדיקה מעמיקה, זה פשוט קורה מול העיניים. רק כדי שניכנס לעניין, אז בואו ונקרא את דבריו. שוב אומר הרב דסלר אצלכם בעמוד מספר 3: וכל הבחירה שבוחר האדם עושה רושם בכל מצבו לכל ימי חייו, אם מעט ואם הרבה, אם לטוב ואם למוטב. ולא רק בו, אלא כאשר יעשה לחינוך בניו, וכל אשר יתפתח מזה עד סוף דורותיו. זה אומר שאדם בוחר בחירה מסוימת, הוא פועל על פי הבחירה שלו. מובן שההשלכות של המעשה, קודם כל וראשית לכל, נוגעות אליו, כי הוא זה שעושה. אם הוא פעל פעולה חיובית, התוצאה החיובית תופנה קודם כל אליו. דבר נוסף, לסביבתו. אבל זה לא רק בפן האישי סביבתי, אלא גם על מי שקשור אליו. דוגמה, אדם בוחר להגיב בצורה סלחנית, בצורה של אהבה, בצורה של חיוך, כלפי הסביבה, גם במצבים לא נעימים, הסביבה שלו, לא רק הוא, מרוויחים, כי הוא לא מאבד את השליטה על עצמו מצד אחד, והסביבה מסביבו נעים לה איתו. היא גם יכולה לסייע לו, היא יכולה לתמוך לו, היא עושה את זה בצורה טובה, נעימה. אם אדם משתולל, מתפרץ, לא נעים להיות לידו, גם קשה מאוד לסייע כשהוא צריך. הוא ממשיך הרב דסלר, וזו דוגמה טובה, אנחנו יכולים לראות את זה כל אחד בביתו. דרך החינוך של הילדים, היינו אתכם למשל, עדיין שאתם בהגדרה ההלכתית סמוכים על שולחן אביכם, עדיין נוערים דואגים לרוב צורכיכם, ההורים אמורים לחנך, ואין אדם שאין לו ביקורת או הסתייגות מדרך החינוך כזו או אחרת בנקודה א' או ב', ואני לא חושב שזה נכון לבקר, אבל את ההורים. אבל בסדר, זאת עובדה. ומה שההורים מחנכים אותנו, מובילים אותנו כילדים, אנחנו גם אם נאמר הרבה פעמים, אני ככה, לא רוצה בבית שאני אקים, יכול להיות שאני אצמצם את המרחב או את הדרכים שלא היו לי נעימות, אבל אני לא אוכל להתעלם מהם לגמרי, ואני אחנך בדברים דומים, או במילים אחרות, אני אהיה מאוד דומה להוריי בדרך החינוך, אלא אם כן באמת אני אעשה עבודה רצינית ביותר להתנתק. כלומר, מה שאתה פועל היום, זה לא פעולה מקומית נקודתית, זה לא לבוא לקופת החולים, לחדר האחות, שתשים לך תחבושת על פצע וזהו. ואחר כך זה עובר ונגמר. לא. ישנם דברים שאדם פועל בהם, הוא בוחר אותם, והם משפיעים לא רק עליו, אלא לבניו ואפילו לנכדיו, ובפרט בתחום החינוך ובתחומי האמונה. ואנחנו יכולים לראות את זה היטב היטב מסביבנו, בתוך העולם המורכב שאנו חיים בו, שאנשים ששמרו על מסגרות, שהיו מעולם אלפי שנים, ולא נתנו להתחדשות שאנשים החליטו לפרוץ אותם ולקרוא להם בשמות נוצצים כמו דמוקרטיה, שוויון וכדומה, ביתם נשמר, אכן יש פה ושם סדקים, אבל הוא נשמר, ואלה שפרצו את הגדרות, היום הם מתקשים לבנות גדרות, מתקשים ליצור חומות למה שהם בנו, כי אין על מה לבנות. כלומר, זה לא השפעה אגואיסטית, רק אני, ולא אכפת לי מה אני עושה, כי זה נוגע רק אליי. זו לא האמת, אומר הדסטור. והחיים מוכיחים שהוא ידע מה הוא אומר. ואם כן, ממשיך הרב דסטר ואומר, וכל אדם פועל על סביבה, ועל כן רושם בחירתו יהיה גם על כל סביביו, וגם על סביבות דורותיו, וסביבות סביבותיהם, ולכן אנחנו ראינו משל בתחום הרוחני דתי, רואים לפעמים היום, זאת עובדה, אתה רואה סבא, אתה רואה בנים, אתה רואה נכדים, ואולי אפילו נינים, שבינם לבין היהדות, לפחות בשלב הזה, הקשר הוא מאוד מאוד מדגמי. למה? כי הסבא היה מאלו שראה את עצמו משתייך לתנועת ההשכלה, לניתוק מן הדת ומן הקדוש ברוך הוא. לא ניכנס לסיבות, כי זה לא העניין, אלא ההשפעה עברה לבנים, ומהבנים לנכדים, ומהנכדים לנינים. ואז הוא לא יכול להגיד, תשמע, אני לא קבעתי להם כלום, אני בחרתי לי דרך. לבחירה של האדם יש השפעה. הוא ממשיך הרב ואומר, בקצרה, כל הבחירה עושה רושם בכל העולם כולו, וראו גם ראו מה קורה היום בעולם, וניתן לכם דוגמה שהיא מאוד נוגעת לנו כעם. כעם. המוסד המכונה אומות המאוחדות היושב בניו יורק של אמריקה, האום, הוא קם, אתם יודעים מתי? מתי הוא קם? אחר מלחמת העולם השנייה. העולם התאחד והוקם לאור השואה, לאור המלחמה הארורה ההיא. והאומות החליטו על יסוד הקמת המוסד הזה, לדאוג שבעולם יהיה דמוקרטיה ושוויון, כל המילים היפות. אם מישהו יתבונן ביעקב אחר החלטות המוסד הזה, יגלה דבר שהוא לא מפתיע. עד היום התקבלו שם פחות או יותר כ-2,000 החלטות, קצת פחות, 1,700, 1,800. כנגד מדינות, תודה, מדינות בעולם שחברות במוסד הזה, ונהן גם חברה מדינת ישראל. וקרוב ל-70%, אם לא יותר, היו החלטות נגד מדינת ישראל. זו אנטישמיות במהות. והם מכנים את עצמם ארגון השומר על זכויות אדם. אם בסוריה, השכנה שלנו מצד מזרח, נרצחו בעמקה במשך השנים מאות אלפי בני אדם, כולל ילדים, יש, אני לא יודע אם יש החלטה אחת מהם. אם בסודן, בעיראק, בלוב, במצרים, רוצחים אנשים על ידי טרור, ואין אפילו דיון. כלומר, אפשר לדבר מילים יפות, אבל ההחלטות משפיעות לא רק על עכשיו, אלא על מהלך חיים שלהם. אז בסדר, הם בחרו לשנוא את עם ישראל במסווה של ארגון זכויות אדם. אין לך בדיחה יותר גרועה מזה. נדמה לנו שבבחירות הקטנות שאנחנו עושים, בוודאי בבחירות הגדולות, מדובר במשהו שחולף והולך בעינינו. והתפיסה הזו היא כל כך, כל כך בעייתית, כי היא נותנת לאדם תחושה שאני בסדר, ואם אני לא בסדר, זה רק כלפי עצמי. אז שאף אחד לא יתערב לי בחיים. שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות. והאדם, בלא לשים לב, פוגע אנושות. בו ובילדיו ובמשפחתו ובחבריו, ולא מבין מדוע. ולכן קל לו לפגוע בהם. ניתן דוגמה נוספת. אני לא מכיר, אולי יצא לכם להכיר, אבל תארו לעצמכם שהייתם פוגשים אדם שאני אספר לכם בשמחה כזו, שבערב שבת יש לו משפחה שומרת תורה ומצוות, והוא החליט ככה בשביל חוויה, או אני לא יודע מה, בזמן שכולם לאחר סעודת שבת והלכו לישון, הוא החליט בלילה לקום ולנתק את הזרם המרכזי לבית, ככה לראות איך יהיה בבוקר. או שהוא כעס, הוא החליט לחלל שבת ולהוביל את הכפתור הראשי. וזה מה שהוא עשה. האם זו השפעה רק עליו? האם רק הוא הנפגע? לא. חושבים שבבוקר כשהמשפחה תקום, ואחר כמה שעות שאין חשמל, אז האוכל קר, ואולי הפריזר כבר מתחיל להפשיר, כולם מושפעים. הוא יכול להגיד מה אתם רוצים, מה עשיתי? כולה הורדתי כפתור. זה עבירה שלי, לא בעיה שלכם. כלומר, זה דברים שנראים לנו כל כך, כל כך לא קשורים למציאות, וכאילו אנחנו רק פוגעים בעצמנו ועושים רק מה שאנחנו רוצים, ולא מבינים שזה משפיע. אם האדם היה מבין עד כמה משפיע כל מהלך שהוא עושה, לא רק עליו, אלא בכלל הוא היה חושב פעמיים. אלא שכמו שאומר הרב דסלר, אנשים בכלל לא חושבים על הכיוון. הם כל כך חושבים רק על עצמם, שהם לא רואים שום דבר. גם לא את עצמם. אם כן, אנחנו עוברים עכשיו לחלק הבא, בעמוד מספר 3, החלק השלישי בנושא של המוקה.
מי שמחלל שבת עם פלאפון, איך זה משפיע על החיים?
יפה מאוד. אדם שמחלל שבת עם פלאפון, בוודאי שזה לא משפיע אם הוא עושה את זה בתוך משפחה שומרת מצוות, הוא לא עושה את זה בסלון, הוא עושה את זה לא בחדר, לבד. נכון, הוא לא משפיע על כולם כרגע, אבל אני כן, הוא השפיע על עצמו. והבחור הזה כנראה הולך לכיוון שלא לשמור תורה ומצוות, נכון? אחרת אולי הוא עושה את זה. הוא יקים בית, ושם אני מעריך שאם הוא לא יעשה תשובה, זה יהיה בית שלו שאומר תורה ומצוות. והנה גם הדור הבא משלם על המהלך. אוקיי? בואו נעבור עכשיו לחלק השלישי בדיון שלנו, בלימוד שלנו. אם ככה אני רוצה להבין, מדוע הקדוש ברוך הוא נתן לנו בחירה חופשית? למה אני צריך את הדבר הזה? הרי הבחירה החופשית גורמת לאדם להיות במצבים לא רצויים או לא נעימים, או יותר מזה, אם יש לי בחירה חופשית, אני אמור לשאת באחריות. לא רוצה. למה הקדוש ברוך הוא נותן לי על הכתפיים הקטנות שלי לעשות את הבחירות? שיקבע לי, שיוביל אותי, שיראה לי, ולא ייתן לי אפשרות לעשות פעולה אחרת כנגדו. בואו נראה את הדברים. וואו, בעמוד מספר 3, דברי הרמח"ל בספרו דעת תבונות, יש פה חבר'ה שרואים את זה אצלם, כן, זה מצד לכם? יש, עמוד מספר 3 למטה?
כן.
זה בסדר, אנחנו מאותם מקורות?
כן.
אוקיי. כך למעשה מתמצאת הרמח"ל בדעת תבונות את הרעיון של הבחירה החופשית, ובעצם זה היכולת שלנו, היכולת שלנו לקבל את הטוב בלי להרגיש נבוכים. נדים. תארו לעצמכם שאתה עכשיו עמדת בחנות שווארמה. הזמנת לך שווארמה בפיתה, שווארמה בבגט, איפה יש? עוד אפשרויות? אני לא יודע, אני לא נמצא
שם.
אמרתי פיתה או בגט, מה עוד יש לך? בלב. טוב. טוב. אז אתה עכשיו הזמנת לך אחד משלושתם, או בלפה, או בפיתה, או בבגט, שווארמה. אתה אומר, תשים סלט כזה, את הציפות, אז נגיד, יופי. שילמת. בראבו. אתה עכשיו לוקח את המנה שהזמנת, כמובן שאתה לא אוכל ברחוב, כי מי שאוכל ברחוב, הוא דומה, כך אומרת חז"ל, וחומרים חז"ל בגמרא לבעל חיים המהלך על ארבע ונובח אב האב. אז אתה יושב, יושב לך שם על שולחן ואוכל. לפתע פתאום ככה אתה מרוכז לך במנה שלך, אתה מרים את הראש רגע, אתה רואה מולך עומד ילד. ילד. מסתכל עליך בעיניים ככה לתוך המנה שלך, ואתה מבין לפי איך שהוא לבוש, לפי איך שהוא נראה, שהוא רעב.
שהוא
רעב. אתה מתחיל להרגיש לו נעים, נכון? זה כזה תחושה לא טובה. שהוא תוקע לך מבטים בתוך האוכל, והוא לא עושה את זה כי הוא פשוט רעב, ואין לו כסף. כי אחרת אולי הוא עומד שם, הוא עומד בתור לקנות שווארמה. ואז אתה מרגיש נקיפות מצפון, כאילו, וואו, מה אני עושה עכשיו? מה הקטע עכשיו? אוקיי? תארו לעצמכם שאתם, ברוך השם, יש לכם לב רחב ולב טוב, ואתם רואים את זה, ואתם אומרים לו, אתה יודע מה כך? נותנים לו את המנה. ההוא, העיניים שלו מתעוררות, הוא לוקח את המנה. הוא מאוד שמח, כי עכשיו יש לו מה לאכול. הוא ילד. לכן לא חש במה שיחוש אדם מבוגר שיעמוד מולך באותו מצב ואתה ניתן לו את המנה. מה יקרה לו? מה הוא ירגיש?
קבצן.
בושה. הוא יתבייש לקבל. הוא ירגיש לא נעים לקבל. הוא יעדיף שניתן לו כסף ולא ניתן לו את המנה שלך, כי זה לא נעים. אדם שמקבל חסד שלא מגיע לו, הוא אמור להתבייש כי לא מגיע לך. הבושה הזאת צריכים להתבונן בה היטב, כי זו מציאות חיים. אדם שהתרגל רק לקבל איבד את הבושה. או שהוא הקיף אותה בחומות הגנה, כי אחרת הוא לא יחזיק מעמד. אז אומר הרמח"ל, ובואו נסתכל. אמר השכל, מעשה בדעת תבונות יש, כמו בספר הכוזרי, יש לנו את המלך, יש לנו את החבר, את הנוצרי, יש את המוסלמי, אז שם הרמח"ל כתב את זה בין השכל לבין הנשמה. אומר השכל, מה שנוכל להשיג בעניין זה הוא, בעניין של הבחירה החופשית. כי האל יתברך שמו הוא תכלית הטוב ודאי. ואומנם, מחוק הטוב הוא להיטיב. מה הכוונה? מחוק הטוב הוא להיטיב. דבר טוב הוא דבר טוב. ואם הוא דבר טוב, אז אפשר לעשות איתו טוב, כי הוא טוב. אני לוקח עכשיו כפית דבש, אז אם זה מתוק. למה? כי הדבש מתוק. וממילא, וזה מה שרצה הוא יתברך שמו, לברוא נבראים כדי שיוכל להיטיב להם. ופה יש משפט מפתח. כי אם אין מקבל הטוב, אין הטבה. ניתן דוגמה. תראו לעצמכם, כשאדם הקים ארגון חסד, ניקח דוגמה את אחד ארגוני החסד המוכרים ביותר בארץ. יש לכם רעיון? מוסד, מוכר בכל... איך איזה מציאות? עוד אחד,
יצרה.
תראו לעצמכם שאנשים שהקימו את הארגונים הללו אספו תרומות במיליון וקנו ציוד ופתחו סניפים ומה לא ופותחים את הסניפים הנפלאים הללו ומעסיקים שם אנשים במשכורות כי זה עובדים לא מדבר על המתנדבים ואף אחד לא היה מגיע אף אחד לא היה נכנס מה הועיל כל המהלך? כלומר, אם אין מי שיקבל את ההטבה, אז מה עושים עם כל הטוב הזה? לאן הוא יופנה? היות והקדוש ברוך הוא טוב, צריך להפנות את הטוב למקבלים, שיהיה מי שיקבל את הטוב. ואם כן, אומר הרמח"ל, ואומנם כדי שתהיה ההטבה, הטבה שלמה, כי הטוב דרכו להיטיב, אז הוא ייתן. אז הוא ייתן, כי הוא רוצה לתת, כי הוא רוצה לעשות טוב, ריבונו של עולם. ידע בחוכמתו הנשגבה שראוי שיהיו המקבלים אותה, מקבלים אותה ביגיע כפם, כמו אותו אדם שמקבל ממך מנה שווארמה, שלא יתבייש. איך עושים? אתה ניגש איתו לדוכן, לחנות שם, מזמין בשבילו, נותן לו את המנה, משלם במקומו, אומר לו, הנה לך, לא נותן לו את המנה שלך. ואתה יודע מה? אתה יכול להגיד לו יותר מזה, אתה מוכן לעשות לי טובה, לעזור לי, ואני אתן לך 15, 20, לא יודע, כמה עולה היום מנה שווארמה?
20.
20? שיהיה לו... תחושה שהוא עשה משהו בשביל מה שהוא קיבל, זה לא בחסד, הוא כבר לא מתבייש. לכן אומר הרמח"ל, כי אז יהיו הם בעלי הטוב ההוא, ולא יישאר להם בושת פנים בקבלם הטוב. כי מי שמקבל צדקה מאחר, ועל זה אמרו, והמקור הוא כמו שמופיע אצלכם בגמרא בירושלמי, במסכת עורלה, פרק א', הלכה ג', מן דאכיל דלאו דילי בהית להסתכלי באפרי. מי שאוכל דבר שלא שלו, מתבייש להסתכל בפנים של מי שנתן לו. כלומר, מטרת הבחירה החופשית היא לתת לנו משימה, מטלה, שנעמוד בה, ועצם ההתמודדות שלנו במהלך קבלת ההחלטה היא הסיבה לשכר. לא התוצאה הסופית, המאמץ, ההתמודדות, זו עבודה, ואתה מקבל שכר עבודה, אז אתה לא מתבייש. כך אומר הרמח"ל. כלומר, הבחירה החופשית היא לא לבייש אותנו במה שאנחנו מקבלים, ויבוא מישהו ויאמר, מה קיבלתי? אני אומר פשוט. ברוך השם, אנחנו כאן נפגשנו שוב לאחר שביום 50 נפרדנו, תודה לאל. כולנו פה בריאים, שלמים. תודה לאל, הכל כמנהגו נוהג. וואו, הנה השכר המיידי. לא צריך להוסיף שהדברים בהרף עין יכולים להשתנות. רק צריך להסתכל בחדשות של שבוע שעבר. הביטחון, כביכול שהכל עובד כרגיל, כי כך וכך שנים, זה פעל, לא מוכיח את עצמו. בכלל. במציאות החיים. אם רק נתבונן. לכן הבחירה החופשית היא על מנת שלא להתבייש. ממשיך הלאה בעמוד מספר 4, הרב חיים פרילנדר. בספרו שפתי חיים, בחלק אמונה ובחירה, כמו שנמצא אצלכם בעמוד 4, כאשר אנחנו מיישמים את חופש הבחירה שלנו, למעשה זה שכר על האמצעים, ובואו נראה איך הוא אומר, נמצא איפה, שאחד מטעמי הבחירה, כדי שהאדם יקבל את ההטבה מהקדוש ברוך הוא בשלמות, ללא רגש של בושה. ודאי, הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא עולמו ללא עבודת הבחירה, וללא עמל ויגיעה. אבל אז, האדם היה מרגיש רגשי בושה, שמקבל בחינם ולא בזכות. הוא כבר אמר, מי שהתרגל לקבל ואיבד את הבושה, צריכים להבין שהוא איבד את הבושה לא רק בענייני הקבלה מאחר, כי זה מידה, כי זו מידה בנפש האדם הבושה. וכשאדם מאבד אותה באיזה דבר מסוים, זה משפיע על דברים אחרים שצריך להתבייש בהם. המידה הופכת להיות מחוספסת, לא רגישה, ואז הוא גם לא מתבייש בדברים שראוי מאוד להתבייש בהם. ואם כן, ממשיך הרב פרילנדר ואומר, ועל ידי הבחירה בין הטוב והרע, שיעבוד ויעמול בתורה ומצוות, לא יחוש שמקבל מתנת חינם. זה כמו שאתם ממלצרים, ובעל העולם קובע לכם מה הוא רוצה בשביל שתקבלו את השכר. התורה והמצוות הם היסוד לעבודה, כדי שתקבל שכר. אז השכר של הקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי לא רק בכסף, אלא גם בכסף והפרנסה. אבל בריאות ושלום בית זה חלק מהשכר. בריאות הנפש זה חלק מהשכר. ממילא ממשיך רבי חיים פרילנדר ואומר, כדוגמת, סליחה, אלא הרגשה שמגיעה לו ההטבה, מגיע לי. למה? כדוגמת בעל המלאכה, שאינו בוש לקבל שכר עבודתו, כבעל שהוא טרח במלאכה, אם כן מגיע לו. והראיה, שלפעמים אתם, אני שומע, אני כן תלונות על המעסיקים שלכם, שלא נתנו מה שהבטיחו, וכו' וכו', ובצדק, כי מגיע לכם, אם עשיתם את העבודה כפי שסוכם, אז זה לא תקין. שיהיה קצת... כן, עכשיו. ככה האדם, על ידי הבחירה, לא יהיו לו רגשי בושה בקבלת השכר. כלומר, הרב חינדר מחדד את דברי רבנו הרב חל על מהות הבחירה החופשית, היא כדי שלא תתבייש. אם כן, לפעמים אני טועה, לא על אחרים, אני טועה על עצמי, כי גם אני בן אדם. ולפעמים אני בוחר בחירות לא טובות. איך זה קורה? כלומר, בוא אלה, בן אדם, אתה לא מבין מה שאתה עושה, אתה פשוט הולך להתבייש. לא חבל? והבושה הזו, הדוגמה הכי טובה זה, שאנחנו פועלים פעולות לא נעימות, שאנחנו מחליטים לעשות אותן, ואחר כך אנחנו עומדים מול מישהו אחר ששואל שאלות, מביכות, למה עשית? או תסביר, ולא נעים לנו. ואתה אומר, רגע, למה אני הבאתי את עצמי לקטע הזה? יכולתי שלא להיות שם. כלומר, הנושא הזה של להתמודד עם בושה, עם תחושה של חוסר נעימות, היא דבר שקורה לכולנו, אולי במהלך של כל יום. לפעמים פחות, תלוי בכל אחד ואחד. אבל כולנו, יש לנו את זה. הבחירה החופשית היא מלווה אותנו כל החיים. כל זמן היותנו נושמים, חיים, מתפקדים. וזה לא משנה אם אתה פשוט שבפשוטים או מורכב שבמורכבים. אם אתה קטן שבקטנים או גדול שבגדולים. יש לך בחירות. כי הבחירות נועדו שלא תתבייש. ואנחנו עושים דברים שמביישים אותנו. כלומר, נו, זו פעם. מצריך איום גדול, למה אנחנו פועלים כך? וזה להבין. כי זה לא הדבר היחידי שאנחנו פועלים נגד עצמנו. אבל המהות של הבחירה החופשית היא יסוד האדם. זה, הוא האדם, לא הגוף. זה כוחו. ובכל זאת, הוא פועל בצורה שמחיבה לעצמו. ואני מדבר על כולנו. סליחה, מחילה, עליי, הכי קל. אם כן, נסכם את הנושא היום שלמדנו במילים מאוד פשוטות. מהות הבחירה החופשית היא שלא נתבייש. שנקבל את מה שיש לנו. והדברים הכי פשוטים, הכי טריוויאליים, את החיים כפי שהם, כי מגיע לנו. ולא כי עושים לנו טובה. אז אם שואלים שאלה, מה זו בחירה חופשית או מי צריך אותה, זה נורא פשוט. הם מבינים את זה. היא לטובתנו. ומה החלק של לטובתנו? זה לא אם הצלחנו בבחירה, אלא שהתמודדנו בבחירה. שעשינו שיקול דעת, שבחנו את הדברים, שבדקנו את ההשלכות, ולא אם אנחנו פועלים כמו רובוטים. כי רובוט באמת אין לו בחירה חופשית. אתמול שלחתי חבר, שנמצא בארץ, הוא קיבל את זה, לא יודע ממי, שלחו לו, מה זה? בית מלון. זוג נמצא בבית מלון, מחוץ לארץ, בארץ עדיין לא הגיע, בית מלון, מרים טלפון, שירות חדרים. הם רוצים להזמין לארוחת בוקר, לא משנה מה שהם רוצים להזמין. הוא אומר, בסדר גמור, אין בעיה. הם במלון. אחרי כמה דקות הם מקבלים הודעה. שירות חדרים ליד הדלת, זכות הדלת. פותחים את הדלת, הפלא ופלא. מה נמצא שם? רובוט.
מה?
רובוט. הם פותחים את הדלת, הוא אומר להם שלום, שירות חדרים הגיע. הם לוחצים, וזה מצולם. הוא לוחץ על כפתור שם, נפתח מכסה, הם מוציאים את ההזמנה. מה שהם הזמינו נמצא שם בפנים. טוב, ומתחת המגש יש מכשיר, אתה צריך, אתה חותם, שם את זה בפנים, סוגר את המכסה, הרובוט מסתובב, חותם חזרה למה שהוא בא. פילה פלואים, אין לו בחירה, אין לו כלום. אנחנו לא כאלה. אנחנו לא גלמים, אנחנו לא רובוטים. זה נורא נחמד, זה מעלה חיוך על השפתיים, אבל... זה דבר שקורה כבר. זה לא בן אדם, זה רובוט. אנחנו בני אדם. ובני אדם יש להם מטלה, יש להם מסיבה בחיים. לא רק לאכול ולשתות כי מחר נמות. אלא לדאוג באמת לדברים המהותיים בחיים. שיהיה לכולנו שבוע טוב של בחירות טובות, ושנדע באמת למצות את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. ואם אתה אמרת את המשפט הזה, אז אני אחזיר לך. יש בחירות כל יום, כל הזמן. אבל לא בכנסת, או במועקה, או בעירייה שלך, אלא על חייך. תחשוב טוב את הפתק אתה שם בקלפי. כל טוב לכם.